כתוב מי אמר ששאול תודה, אז בואו נסתכל בפרק, כתוב בפרק זה שאול, אבל כתוב את זה בצורה אחרת. רגע, אני מדפדפה. אז למה ישראל הפסידו? התחלנו לדבר על המערכה? למה ישראל הפסידו בקרב? כתוב שאין להם יש מערכה, למה אין מערכה? מערכה, אמרנו שזה צבא מקצועי, נכון? דיברנו על זה, זוכרות? שלוקחים המון אנשים שהם מגייסים אותם, מטובי הלוחמים, עושים גיבושים. זאת אומרת, יש היום גיבושים למטכ"ל ולשייטת. זה 10 ימים, 5 ימים בשבוע שעבר, 5 ימים בשבוע הזה. כל יום מגיעים 700 אנשים. מגיעים 7,000 אנשים בסך הכול. מתוך, לא כולם מגיעים, מגיעים רק אנשים עם... שהתאמנו הרבה וחשבו על זה ורצו. מתוך ה-7,000 האלה יקבלו בסוף למטכ"ל ולשייטת בערך 50-60 אנשים. בסדר? זה כוח של מדינה. זה כוח של מדינה. מדינה יכולה להרשות לעצמה כמו לתלפיות או כל מיני פרויקטים כאלה. מדינה יכולה לקחת מתוך אלפי אלפי אנשים את המובחרים שבמובחרים. גם אנחנו בשבי חברון ככה, אתם יודעות? אנחנו מקבלים רק את המובחרים שבמובחרים. אתם יודעות איך אפשר להגיע לשבי חברון? רק מי שרוצה לבוא, בא אלינו. מי שלא רוצה, אנחנו לא מקבלים אותו. זה המובחרים שהם מובחרים, נכון? גם אלה שהולכים לשבת בחירות זה מובחרים שהם מובחרים. אבל הם עושים בחינה אחרת. אז מדינה לא עובד ככה. תראו לכם מישיבה שהיו מתוקות, או מדרשה, היו לוקחים, ופה ככה עשו. גם פה לוקחים רק את מי שרוצה. זה המבחן הכי חשוב, לא? הכי אמיתי, הכי צודק. אבל תראו לכם שהם מקימים איזה, לוקחים את הכי 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 טובים ו... אז זה מערכה. מערכה לוקחים מכל. יש אחד שגר במטולה, ויש אחד שגר בזיכון, ויש אחד שגר בהרשע. לוקחים את הכי 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 טובים ומגייסים אותם מצבא הקבע כל החיים. ומאמנים אותם עשרות שנים עם כלי הנשק הכי 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 יקרים. זה פחד אלוקים מערכה כזאת. מערכה כזאת של 600 כאלה, הם קוראים כל צבא שהם בעולם. הם מגיבים בשנייה, והם יהיו מוטיבציה, הם סכנים, זה לא יעזור. זה לא יעזור, זה לא יעזור, כי יש פה איזו מכונת מלחמה ושומנת, הוא נתקל בחיצים ומגינים, ופתאום יצא הזה, ופתאום יצא הזה, ויש תרגילים שהוא לא מוכן, הוא לא מופתע, הם מתאמנים כולם מהבוקר עד הלילה, לקחו אנשים כאלה מוכן. צריך איזה קצב גיוס, צריך מישהו שיגיד לו, אתה עוזב את הבית, לא שואלים אותך. וצריך המון מיסים כדי להחזיק אותם, כדי לממן אותם, כדי להחזיק צבא כזה ש... זה עולה המון. אז ככה הפלישתים ניצחו אותנו. זה מה שאיש בנימין אומר לאלי, אני הבא מהערכה, אני מנכנס לי היום. נכון, דיברנו על שהוא גם צופה ישועה, כשמבקשים, מסתכלים מהבעיות, יש כמה צורות להסתכל מהבעיות, אבל ביקורת אמיתית זה ביקורת בשביל להתקדם, לא להגיד, זה לא בסדר, זה לא בסדר. הוא לא עיתונאי איש בנימין הזה. הוא אומר, מה הבעיה בשביל אלי, אלי שואת אותו, מה קורה להמון? אז מה אני עכשיו אתחיל לספר לך סיפורים, אתה מבין שהמצב קטסטרופה. אז מה הוא אומר לאלי, מה הוא אומר? הוא אומר, זיהיתי, איך נצא מזה? הבנתי את הבעיה. יש לו עתיד, הוא לא נשבר, הוא יודע שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא דמור לנחם. אז איפה מופיעה המילה מערכה בתנ״ך? בשלוש מקומות. פעם אחת בלחם הפנים. פעם אחת עם אופן, שמערכת לחם הפנים. הוא מופיע בפרק שלנו כמה פעמים? 4 פעמים, נכון? וירחו פלישתים, ויקו במערכה, ואחרי זה האיש שזומר פעמיים מערכה. והיא מופיעה מלא פעמים בפרק י"ז. פרק י"ז כולם יודעים כי זה דוד וגוליאת. הם מסכימות לדפדפנה לפרק י"ז. פרק י"ז מספר איך דוד הקטן הרג את גוליאת הגדול. אבל יש רקע לפרק הזה. ויאספו פלישים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחר של יהודה, ויחנו בין סוחו ובין הזקה, באפס דמים. אין כאלה, פחות או יותר. תל סוחו, תל הזקה. מי יזם את המלחמה שם פרק י"ז? פלישתים. הצבא יוזם מלחמה רק שהוא בטוח, כי אם הוא לא ינצח, וואי וואי וואי. נכון? חבל שהחמאס לא חשבו טוב, זה לא הכישרון שלהם. לא כל כך בטוח שכל כך נחמד בעזה עכשיו, שיהיה עוד יותר גרוע בעזרת השם גם. ושהם אלה, אז אתם בטוחים שהם נצחו. עכשיו, במקום לנצח, מה קורה? אתם תספרו עכשיו פרק י"ז, כמה פעמים מופיע המילה השורש, עין, ריש, חף, בפרק הזה, בסדר? אני כבר יכול להגיד לכם שזה מלא. הראשון הוא בפסוק ג' ויערכו, פסוק ב', ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. מי עורך מלחמה לקראת פלישתים? ישראל. הפתעה, נכון? בישראל יש צבא מקצועי שיודע לערוך מלחמה. כן, זה אחד. איפה הבא בתור? אתם סופרות? לחטא, וימוד ויקרא אל מערכות ישראל. למה תצאו לערוך מלחמה? יש לנו כבר שלוש. בפסוק י' יש עוד אחד, ארבע. טוב, אתם תספרו לבד. י"ז בשמואל א'. כמה מצאתם? אני מצאתי 14. חשבתי שעקפתם אותי. כן, פחות או יותר, מצאתם? מי שעברה את 14? פספסתי, המצאתי כמה? חושב. וזהו, ואין יותר בתנ״ך. למה כתוב כל כך הרבה פעמים בתנ״ך במילה מערכה? יש איזו חידה מאוד גדולה. החידה הגדולה היא בפסוק ט״ז. ויגש הפלישתי השכם והערב ויתייצב 40 יום. זה לא הגיוני. אני אגיד לכם למה. פלשת יוצאת למלחמה מול ישראל. אז אם צבא, מדינה יוצאת למלחמה, היא בדקה שהיא יותר חזקה. יש להם סיבות לפלשת למה הם יוצאים למלחמה. כל יום מילואים עולה לפלשת המון. כמה עולה יום לצה"ל, אתם יודעות? הרבה. תשובה מדויקת. מיליארד שקל כל יום. בעיקר המשכורות של המילואים נכון. והנשק, וזה סיכון גדול, כי החזיתות האחרות פרוצות. יכולים לבוא לתקוף את פלשת מדרום. פלשת יוצאת לקרב, ו-40 יום היא מעכבת את הקרב. למה? כי במקום להילחם, גוליית עולה ואומר, למה תצאו לערוך מלחמה? בואו, תנו איש אחד על אחד ומי שינצח. אתם מאמינות לגוליית? אתם מאמינות לגוליית? ממש לא. בואו נקרא את הפרק הזה בזריזות. ועשו פלישתים את מחנה יבש למלחמה ועשו סוחה של יהודה, אחרו בן סוחו ואין עזקה באפס דמים. אתם לומדות פרקי אבות? אין לכם שיעור פרקי אבות? טוב. יש אנטיגנוס, יש סוחו פרקאות. ושאול והאיש הישראל נאספו ויחנו בעמק האלה וירחו מלחמת הפלישתים. ופלישתים עומדים להר מזה וישראל עומדים להר מזה וגם ביניהם. ויצא איש בעיניים מחנו פלישתים והוא מציע במקום שכולם ילחמו ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל. אתם רואות לצהל יש מערכה. לצהל יש צבא מקצועי, מאומן. אז גוליית מחליט במקום, הרי הם בטוחים שהם ינצחו. פתאום, למה שגוליית ייקח סיכונים? גוליית הוא בריון, הוא ענק. איך הוא נהיה ענק? בזכות מה הוא נהיה ענק? מה הוא עשה בשביל להיות ענק? כלום, הוא נולד ככה. איזה גנים של, אני יודע מה, של ג'ירפה. במקרה. יכול להיות שגם במחנה הישראלי איזה פתאום יוולד איזה אחד כזה. ענק. כאילו, למה המחנה הפלישתים מסכים לשטות הזאת? שאת כל היתרון של הפלישתים הם יאבדו, כי במקרה יוצא איזה בריון, שימפנזה, איזה גורילה, מהמחנה הישראלי, ויצריך לשבור על גוליית הראש. למה פלשת תסכים לסכן? למה פלשת מוכנה לחכות 40 יום? אתם צבא יותר חזק, יאללה, תכבשו, תמשיכו קדימה. אבל גוליית יוצא, ואת מי הוא מחרף? הוא אומר את מי הוא מחרף. למה תצאו לערוך מלחמה? אתם יודעים, זה מי שמשגע אותו. והיום הפלישתים, אני חרפתי את מערכות ישראל. מה זה לחרף? לחרף זה להעליב, להשפיל. וישמע שאול לכל ישראל דברי פלישתים ואחת וירומות. ואז דוד הולך לראות, דוד הולך המלחמה, ופלישתי עושה את זה השכם והערב 40 יום. 40 יום, אתם יודעות כמה עולה כל יום מלחמה לפלישתים? מיליארד שקל. במונחי התקופה היא. ולמה הם שם יעשו את זה? אז בואו תראו למה הם עושים את זה. פסוק כף. ויש כמה דוד בבוקר ויתוש צאן השומר וישא מלך כאשר ציווה ישי ויבוא המעגלה. והחיל היוצא למערכה ויראו במלחמה. ותערוך ישראל פשוטים מערכה לקראת המערכה. מה הפשט בפסוקים האלה? זה בבוקר. דוד גר בבית לחם, זה מאוד קרוב לעמק האלה. זה שעה הליכה. עמק האלה זה מתחת לגוש עציון. גוש עציון זה קצת צפונית לבית לחם, נכון? דרך ביתר. שעה, שעה וחצי הליכה. הוא מגיע בבוקר, ואז הוא קורא, מה קורה כשהוא מגיע? מה אתם מבינות? החיל יוצא למערכה ויראו במלחמה. הוא יוצא למערכה והם צועקים, ותערוך ישראל פשוטים מערכה לקראת מערכה. מה זה? מה זה הפסוק הזה? מה כתוב פסוק כ"א? פשט, תנסו לקרוא. מה? לא שמעתי, לא... מה זה? מה זה והיצאו מערכה לקראת מערכה? מה קרה שם? מי זה הם? נכון, הפלישתים תוקפים באגרוף ברזל כזה. הם מגיעים ויש אגרוף ברזל מהישראלי. ואז מה קורה? כלום לא קורה. תקו. כל בוקר המחנה הפלישתים נסה לצאת אותם. קורה בטוח שאני נצח. הוא צבא מקצועי, הוא צבא איכותי, הוא צבא יעיל, הוא צבא רציני, הוא יודע איך הוא קרא את עם ישראל במלחמות הקודמות. עכשיו הגיע הזמן לכבוש, למה הוא הגיע לסוחות? אם יודעת למה לסוחות? כי מי שרוצה לעלות לגב ההר, הוא בא משם, גם היוונים, מלחמת בית צור ומשם. משם יש את נחל האלה, הוא מגיע ישר לבית לחם, או אפשר דרך הפרצה של גוש עציון לעלות עד למעלה. אז הוא רוצה לעלות מהשפיעה, לכבוש את גב ההר, אבל פתאום תדהמתו הוא מגלה שלשאול יש מערכה. הם בום, כמו שני קיפודים כאלה, שני קטרים שמתנגשים זה בזה. מי מנצח בעצם? צה"ל. למה צה"ל מנצח? כי צה"ל הוא צבא הגנה. צה"ל לא רוצה לכבוש את פלישתים. פלישתים זה צבא התקפה, וצה"ל זה צבא ההגנה. כשהייתי בלבנון לפני הרבה שנים, מסתובבים בכפרים, כל מה שהיינו מגיעים, אז ילדים צועקים ג'יג' דפה. זה צרפתית וערבית ביחד. צבא ההגנה, צבא ההגנה. למה לא צבא ההגנה לישראל? כי יש רק צבא ההגנה אחד בעולם, אתם יודעות? בכל שאר המדינות יש צבא. אצלנו צבא ההגנה, ושאול הקים אותו. אנחנו נלחמים תמיד להקים, ותמיד להגן. לא הולכים לכבוש. בינתיים גם כובשים בעזרת השם. אז שאול הצליח להגן, שאול, כל המלחמות הקודמות, פלישתים היו עושים את מה שהם רוצים, בעזרת הנשק הסודי שלהם, שאול גנב להם את הנשק הסודי. הם משתגעים מזעם, משתגעים, וכל פעם יוצאים, לא מצליחים, ואז מה? אחרי שהם מצליחים, יוצא גוליית ומקלל, יוצא ואז מקלל. את מה הוא מקלל? את מערכות ישראל. ולמה דוד מנצח אותו? כי מה דוד אומר? מערכות אלוהים חיים. זאת אומרת, לא הבנת כלום. אתה חושב שזה יתרון טכני וטקטי, לקחנו את הנשק שלכם? צה"ל זה צבא אלוקי, זה לא צבא הגנה, זה מערכות אלוקים חיים. אני באתי אליך בשם אדוני צבאות אלוהים מערכי ישראל שחירפת. אבל דוד וגוליית נלמד בהמשך. אז שאול רוצה להיות מלך. ששמואל יגיד לו, נשארת רואה פרטונות ומי להיות המלך, הוא בכלל לא יתפלא. אני אגיד לו, אני עובד על זה. אני אומר את זה אולי אחר כך. אני עובד על זה בטח. למה שאול רוצה להיות מלך? כי הוא רוצה צבא מקצועי, כי הוא זיהה מה הבעיה של מדינת ישראל. אם הוא היה עיתונאי, אז הוא היה כותב כתבות והיה מסביר מי השם. הוא השם, והוא השם, והוא השם. אם הוא היה עיתונאי יותר רציני, אז הוא היה מסביר תהליכים פסיכולוגיים, למה הרמטכ"ל הזה השם ולמה הוא השם. אבל הוא לא עיתונאי, גם לא פרשן מה הוא. הוא מלך, הרבה לפני שהוא חושב הוא מלך, הוא תופס אחריות. והוא מבין מה הבעיה שעם ישראל, הוא אומר, אני אקים מלוכה, וכשאני אקים מלוכה, מה הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא אקים מלוכה? בפרק י' א', אחרי המלוכה שלו, אחרי שהוא נהיה מלך, בפרק י' ג', ויבחר לו שאול 3,000 איש מישראל. ויהיו שאול 2,000 ממחמס ובר בית אל, ו-1,000 יונתן בגבעת בנימין. את יתר העם, שילך לעולם. יש לו 3,000 לוחמים, הוא לקח את הלוחמים הכי הכי טובים במלחמה עם בני עמון. אמר, אתם נשארים איתי כל השאר הביתה. הוא מארגן ניסים, הוא מארגן גיוס, הוא מארגן מוסדות ושלטונות. ולהתכונן למלחמה, כשהפלישתים באים מולו. אז איך חז"ל יודעים שזה שאול? כי חז"ל שומעים, מישהו צועק, מלך, צועק מערכה, מערכה, אני יודע מה הבעיה. הוא רואה מי נתן את הפתרון לבעיה. אז קיצרתי את זה מאוד, כי אני רוצה לדבר על משהו אחר. בפרק, קוראים את הפרק, לא מבינים. הרבה דברים לא מבינים. ואז קוראים את חז"ל, וחז"ל אומרים שזה שאול, שלקח את הלוחות, אומרים, הבנתי. אז מה השאלה הגדולה? למה זה לא כתוב? אם ההסבר לפרק ששאול היה שם, לקח את הלוחות, אז למה זה לא כתוב? תכתבו את זה, מה החידות האלה? למה לכתוב בצורה משונה ואחרי זה אנחנו נשבור את הראש וחז"ל יגידו ונגיד מאיפה המצאתם את זה? תכתבו פשוט, הכל יהיה פשוט, נכון? אז התשובה היא בעזרת השם שמהפרק הזה אפשר ללמוד איך לומדים תנ"ך, או יותר מזה, איך כותבים תנ"ך, לא רק איך לומדים תנ"ך. כי חומר הגלם שבעזרתו השתמשו הנביאים לכתוב את הנבואות זה מילים. וגם אנחנו משתמשים במילים. אבל עם מילים אפשר להשתמש בהרבה צורות. בהרבה צורות. ואם את לא מודעת לזה, את מפספסת את מה שכתוב שם. מי שמסכימה להביא לי ירמיהו עם מקראות גדולות, יש לכם שם מאחורה? ירמיהו, כן, למעלה, מאחורייך. אני לא יודע בעצם, לא רואים. מה יש מעל הרב קוק? מה זה? פה, מעל, מדף מעל, כן. שם יש ירמיהו, מתחבא מאחורי הספרים אולי. ירמיהו. אין ירמיהו. יש ירמיהו? תודה, אני אתן לכם דוגמה. נראה מה נספיק בשיעור הזה. תודה רבה. ואני חושב שאני רוצה להקריא את פרק ח' בירמיהו. אתם רוצות לפתוח בתנ"ך שלכן? פסוק י"ח. זה פרק תוכחה. פרק קינה, קינה. ח' י"ח, ירמיהו. אחרי מלכים יש ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. אז יש לכם ירמיהו, ח' י"ח, פחות או יותר. אתם יודעות מה, מי פסוק לפני ח' י"ח? פסוק י"ג. זה ההפטרה של תשעה באב. מישהי שמע את זה בתשעה באב, שיפטרו את זה? אם לא, זה עבוד לכם. תשעה באב הזה בעזרת שם כבר יהיה ששון ושמחה. מקווה. אז יש אסוף אסיפם, נאום אדוני. אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה ויעלה נבל ואתן להם יעברום. בסדר? מי אומר את הפסוק הזה? מי אומר את פסוק י"ג? הכל אומר ירמיהו. בשם מי הוא אומר את זה? בשם נאום השם, נכון? נכון ככה הוא אומר? מי יאסוף אסיפם? לאסוף זה כאילו לגמור אותם. זה לא שאומר. מי אומר את פסוק י"ד? על מי אנחנו יושבים? יאספו ונבוא לערב נמצא ונדמה שם. כי אדוני עלינו אדימנו והשקנו מראש כי חטאנו לאדוני. השם אומר את פסוק י"ד? אתם שם, אתם מבינות מה קורה? את פסוק י"ד אומר מישהו אחר, נכון? מי אומר את פסוק י"ז? השם, נכון? פסוק י"ח, מבליגיתי עלי יגון עלי ליבי דווי. מי אומר את זה? ירמיהו, עצמו אומר את זה, נכון? הוא יגון. הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. האדוני הם בציון עם אלכיין בה, מדוע יכעיסונו בפסיליהם באבי נכר? מי אומר מדוע יכעיסינו בפסיליהם? את מי הם יכעיסו? השם, נכון? עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושענו, מי אומר? כן. על שבר בת עמי הושברתי, מי אומר? הצורים בגלל רופאיהן שמדוע לא תערוכת בת עמי, זה מישהו שאוהב את העם הזה, נכון? מי ייתן ראשי מים ואיני מקור דמעה, זה? התרגום יונתן אומר ככה. מקווה שלקח את הפרק הנכון, אבל לא צריך תרגום יונתן. פסוק כ' אומר תרגום יונתן, מי אומר? כנסת ישראל. פסוק כ' א', מי אומר? את ירושלים. פסוק כ' ב', ירמיהו הנביא. מה זה אומר? מה שראינו עכשיו. בואו נעשה עוד ניסוי. והיה אם שמוע תשמעו. מכירות את ה... יש לכם סידורים? תפתחו והיה אם שמוע. סליחה. פתחתן, איך אומרים? מה אני מנסה לעשות? מכירות פרשת והם שמוע תשמעו? כן. מי אומר? בואו נעשה אותו דבר. פתחתם? והם שמוע תשמעו, אם זה השם לכם מצווה אתכם היום. מי אומר? אלוקים אומר, כן? מצוותיי זה המצוות שאני מצווה, זה אלוקים מצווה. לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל יום ובכל נפשיכם, מי אומר? השם? השם היה צריך להגיד לאהבה אותי ולעובדי, נכון? מי אומר ונתתי מיתר עצמכם בעיתו? השם, משה לא נותן מיתר עצמך בעיתו, נכון? זה חוזר להשם. ישמרו לכם פן יפתה לבכם סרטם ואתם אליכם משתחוותם להם וחרף השם בכם, מי אומר את זה? למה לא השם? וחרפי בכם הוא היה צריך להגיד, נכון? אז עוד פעם משה. ושמתם את דבריי אליה לבכם ועל נפשיכם, מי אומר? מי? לא שומע. דבריי אלה זה שלי. אז עוד פעם חוזר לו את השם, נכון? למה נרבו עמכם ובניכם על אדמה שנשבע השם לאבותיכם? מי אומר את זה? מה יש פה? מה אני אמרה בכל זה? יש פה משהו נראה כמו סלט, נכון? יש פה כל פסוק. את לא יכולה לקרוא את הרצל. רגע, מי אומר את זה? כל פעם מישהו אומר משהו אחר, נכון? איפה רואים את זה? בהרבה מקומות. סתם הבאתי לדוגמה, והיה משמוע. הפרק הזה בירמיהו. כל פסוק אומר מישהו אחר. אם את לא מבינה שכל פסוק אומר מישהו אחר, את קוראת, אז מה את מבינה? שום פה כלום פה, נכון? אם את חושבת שזה רצף אחד אומר את זה, אז לא קלט מה קורה פה. כשכל פעם מישהו אחר אומר, אז מה, איך קוראים לזה? כותבת לפעמים כזה דף שכל פעם מישהו אחר אומר. יצא לכם? איך קוראים לזה? מה? מחזה אולי, כן. דיאלוג לפחות. ואז כתוב רותי, נקודתיים. עכשיו נלך את האל. שולה. לא, אין לי כוח, נכון? אני חושב שאותה... רק לא כתוב בתנ״ך, מה? רותי, נקודתיים, נכון? התנ״ך מצפה מאיך ש... תעשי לבד. אפשר לכם בבוקר להגיד להם שמוע? עשיתם לבד את החשבון? כל פסוק? מי אומר כדאי לכם? כי תבינו הרבה יותר טוב. זה לא סיפור! זה מחזה. מה זה מחזה? זה חיים, נכון? במילים אפשר להשתמש בהרבה צורות. למשל אפשר לספר סיפור, ואז יהיה כתוב רותי אמרה, ואפשר לכתוב מחזה. המחזה אנחנו רוצים שיהיה כתוב קודם, מחזה, נכון? אם לא כתוב מחזה, אנחנו לא מבינים כתוב מחזה. אלא אם כן, אנחנו יודעים שזה מחזה, לבד. מחזה או דיאלוג. והנה, עברנו, זה לא משהו עמוק מדי מה שעשינו עכשיו. זה בתוך הפשט, אתם ידעתם לבד איזה חצי פסוק אלוקים אומר, מתי משה אומר, מתי אלוקים, מתי זה כנסת ישראל, מתי זה ירושלים, מתי זה הנביא, מתי זה העם, מתי זה השם. בתוך הפסוקים האלה בירמיהו ראינו הרבה קביצות. אני מנסה לומר שהנביא, אני לא יודע אם אני אצליח להגיד את זה, אבל אני אנסה. התנ"ך משתמש במילים בצורה אחרת ממה שאנחנו משתמשים במילים. אנחנו משתמשים במילים בצורה אינפורמטיבית. כל מילה מוסיפה מידע. אני רוצה להגיד לכם משהו, זה משתמש במילה אני רוצה להגיד לכם את המשהו, נכון? צירפנו את האינפורמציה שכל מילה נתנה וחיברנו ואני מבין מה כתוב. אנחנו רוצים שגם התנ"ך יהיה כתוב, התנ"ך לא כתוב ככה. התנ"ך כתוב אחרת לגמרי. התנ"ך הוא מאוד קצר, אתם יודעות? הוא מאוד קצר. אין תיאורי נוף ותיאורי רקע. אפשר לכתוב את זה הרבה יותר ארוך. התנ"ך בעזרת המילים מנסה וגם מצליח לעשות משהו אחר. משהו שהרבה יותר דומה למחזה. אבל מחזה זה לא מספיק. כשאת קוראת מחזה, מחזה לא קוראים, נכון? מה עושים עם מחזה? רואים. או מראים. אז המילים של התנ"ך הרבה יותר קשורות למחזה. מחזה, איך קוראים לזה שכתב את המחזה? מחזאי כתב מחזה, אז היה לו איזה ציור בראש. בעזרת המילים הוא מנסה להעביר לך את לא מידע, נכון? אלא סיפור, חיים, חיים. אני מנסה לומר שכל פרק בתנ"ך הוא... בגלל שזה מסובך לי, לכן אני מתעכב במילים. אני רוצה להגיד את זה נכון ולא בצורה שגויה. בואו ניקח את דוד וגוליאת, בסדר? דוד וגוליאת זה לא סיפור על דוד וגוליאת. אם תקראי את זה ככה, יהיה לך הרבה קושיות. אם תקראי מהר, לא תשימי לב שזה אומר מישהו אחד, שזה אומר מישהו אחר. אם תקראי בנחת, תנסי לראות, תגידי, יש פה קושי כזה וקושי כזה וקושי, יהיה המון המון קשיים. ואז לאט לאט תנסי לאסוף תשובות, חלק מהתשובות יהיו בחז"ל, חלק מהפרשים, חלק תתחילו ספרה. אבל מה יקרה לך כשתאספי את כל התשובות? מה צריך לקרות לך? כשאת לומדת טוב את הפרק שדוד נלחם בגוליאת, את... יפה. את דוד בעצמך. את לא קוראת סיפור על איזה איש אחד שפעם לפני הרבה שנים הלך להילחם בגוליאת. אם תלמדי את הפרק טוב, עד דוד, את עכשיו דואגת, ואת עכשיו לא יודעת מה יהיה, וגוליאת בא ומחרף, ואת חושבת ככה, ואת חושבת אחרת, ואת מתפלל, להתווכחת עם שאול, ואת מנצחת את דוד. אם תקראי פרק טוב בתהילים, תקראי אותו טוב, את תהיי דוד. אם תקראי פרק טוב בישעיהו, את תהיי ישעיהו. ישעיהו לוקח את עצמו, ומכניס אותו לתוך מילים. המילים הם אולי כמו איזה קפסולה של זמן כזה, כמו שמצלמים תמונה ומשאירים אותה לעתים, אבל תמונה מתה. אפשר לצלם סרט וידאו ולשמור אותו, אבל גם זה מת. הפרק בתנ"ך הוא לא מת. הפרק בתנ"ך זה לקחת את מה שהיה, פסוקים על שרה או על אברהם או על אהוד או על ברק. אם לומדים את זה ככה, זה מה שהנביא רצה לעשות. הוא לקח מילים והוא בכלל לא מנסה לתת לך סיפור. זה מחזה. ואז אם לא תמחיזי את זה, אז לא תביני, אז תדלגי. אבל אם תמחיזי את זה, זה הרבה יותר מלהמחיז את זה, כן? זה לחיות את זה, להיכנס לתוך הפסוקים. יש לנו בעיה אדירה כשאנחנו לומדים תהילים וישעיהו וירמיהו, אנחנו לא יודעים איפה פרק נגמר ואיפה פרק מתחיל. הפרקים שלנו זה סתם שטויות. כשאנחנו יודעים סיפורים של שופטים, מתחיל סיפור, נגמר סיפור, אבל נבואת ספר ישעיהו, וופ! מבינה כל מילה, אין לך שום בעיה להזיז פסוק אחד מפה לפה, נכון? או כמה מילים בפסוק להעביר לפסוק אחר. תהילים, יום. כי את מבינה כל מילה, מה את לא מבינה? את הסיפור. המילים התנכיות, הן רוצות להחיות. איך דוד אומר, אגורה באורלך עולמים. שיהיו שפתיי דובבות בקבר. מה הכוונה? שאני אזכה לכתוב דברים כאלה שמי שיקרא אותם יקים אותי לתחייה. ואני אקום איתכם, איפה אקום? דרכך הוא יקום איתכם. דרכך. שהסיפורים על רחל ולאה יהיו סיפורים עלייך. לכמה דקות תצליחי להיכנס לתוך הפסוקים. אבל הפסוקים הם קדושים גם אם לא מבינים כלום. יש בהם הרבה קדושה והם עושים הרבה טוב. אבל מה המטרה של התנ"ך? לא סתם למדו פחות תנ"ך בגלות, כי באמת בגלות היה הרבה פחות יכולת לעשות את זה. אבל הניסיון להיכנס לתנ"ך הוא ניסיון להיות שם, להיות שם. כשאת קוראת טוב את הפרק הזה, אם תקראי טוב את הפרק הזה, אז את בעצמך איש בנימין. ואת בעצמך. את מול הפלישתים ואת רואה את הדיראון ואת החורבן ואת מגלה תושייה ואת רצה 40 קילומטר ואת מפורקת ואת תופסת אחריות. ככה, ואם את לא קוראת את זה ככה, אז לא הבנת. השאלה למה זה לא כתוב, זו שאלה שמניחה שיש פה איזה טקסט ספרותי. יש פה משהו אחר, יש פה חיים, חיים, תורה זה חיים. תורה זה חיים גם במשמעות שהיא מאוד מאוד קדושה וגם ש... יש משהו לא רק בתוכן של התורה, גם באיך היא כתובה. התורה כתובה, אתם רואות על הדף, יש לכם אותיות שחורות על רקע, איזה רקע? חלק לבן, חלק צהוב כזה, נכון? אני תמיד ככה אני מדמיין, לא תמיד אני מדמיין, את נוסעת בכביש ואת רואה ערים, לפעמים את רואה פתחים של מערות. איך נראה פתח של מערה מהכביש? כמו פתח שחור כזה, אנחנו רואים קטן שחור, כי אין בפנים שמש. רואה עכשיו שמישהו עשה עם ספרי שחור כזה על הער. אם את מבינה יותר, את מבינה שזה פתח של מערה, נכון? מה יש בתוך המערה? יש מערות משעמות, אבל... אני מנסה להגיד שהאותיות של התורה הן כמו פתחים למערות, ומה יש בתוך המערות האלה? אין סוף מה יש בתוך מאות. את התורה אלוקים כתב באש שחורה על גבי אש לבנה. אפשר להגיד, איזה אש שחורה? סתם דיון, נכון? בסדר, אפשר לפספס. אש שחורה על גבי אש מלבנה זה לא פיזיקה, זה מהות רוחנית. יש משהו באותיות של התורה שהם שערים לאין סוף. לוקחים כמה מילים של התורה ומקשיבים להם ונושמים אותם, מסתכלים עליהם. זה טוב גם בקיאות ללמוד, כן. צריך ללמוד בקיאות. וטוב גם ללמוד בלי להבין, להבין בצורה שטחית, מי אמר למי. אבל אפשר גם לחשוב, לפעמים אנחנו אומרים הרבה מילים ולא מבינים. אומרים, צריך לכם שאתם אומרות מילים ולא מבינים. למשל, יוסי בכינור, מכירו את השיר הזה? יוסי בכינור, פייסי בטוף, משה בחצוצרה ואמר חוב. מכירות? נשאיר לכם את זה? פחות, אל תדאגו. אז זה שיר שמאוד קשה להבין אותו, נכון? יש שם הרבה קושיות. איך יוסי הצליח להיכנס לתוך כינור? פייסי בטוב זה עוד אפשר, זה הגיוני, כי בטוב יש הרבה מקום. אבל משה בחצוצרה זה בכלל מוצאות ממש רזה בשביל להיכנס לחצוצרה. טוב, אז את הטעות הזאת לא עושים, הרבה פעמים כן עושים, בטח. בטח, אני שומע אנשים מעוותים מילים של שירים, זה... ברור שהם לא מבינים מה הם אומרים, לא מסים אליי בנורים. גם פסוקים עושים את זה. בואו נגיד תהילים. אתם אומרות תהילים לפעמים? אתם הולכים להגיד תהילים לפעמים אצלכם? מה זה להגיד תהילים? יש פה מי שקורא ספר מעניין? כן? את מגידה את הספר הזה? מה זה נגיד תהילים? מה זה להגיד תהילים? ביידיש קוראים לזה תהילים זייגר. מה זה להגיד תהילים? להגיד, תהילים, להגיד, וואלה, אנחנו לא מבינות מה קורה שם. אפשר מילה, מילה, אבל למה? קחו שתי פרקים תהילים, תנסו להזיז שתי מילים, פסוק, פסוק, תגידו, יש לכם בעיה. תעשו את זה בכל ספר בעולם, תזיזו שתי מילים, תגידו, מה זה, מאיפה התקפו? דני הלך את תהילים ופתאום מופיע חתול שחור. מאיפה חתול שחור? זה קפץ. בתנ"ך חלקים גדולים. כי אנחנו צריכים לגאול עוד הרבה 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 פרשיות של התנ"ך. עם ישראל מחכה לנו, כי כל אוצרות החיים של עם ישראל צריכים לתוך התנ"ך. אז למה זה לא כתוב? זה כתוב, כי התנ"ך מנסה להגיד משהו אחר. התנ"ך לא מנסה לספר סיפור, התנ"ך מנסה לגרום לך לחיות את הסיפור. כשמספרים על דבורה הנביאה, אם את לומדת זה טוב. פרק בתנ"ך זה פרק שצריכים עוד הרבה שנים אני חושב. זאת אומרת, זה פרק שהוא הבייבי שלי. ולקרוא אותו עוד ועוד. לשאול שאלות ולענות תשובות ולחפש בעוד ספרים ובעוד מרשי ומה הקשר או מישהו אחר שיעשה את העבודה וזה לא יש גם רובד כזה, הכל, זה מילים קדושות. אבל התנ״ך הוא לא ספר פעם, הוא ספר חי וקיים, הוא ספר של עכשיו. אם נדע לפענח את הקוד של איך נכנסים לתוך ה... איך מרגישים שאין פה אותיות של דיו, אין פה טקסט. להגיד על התנ״ך שהוא טקסט, זה כמו להגיד עלייך שאת מה? שניצל, בערך אותו דבר. כי המבנה הביולוגי שלך דומה מאוד מבנה של שניצל. שסרה מחלמונים. מדעית זה עובדתי, זה נכון. אם יחתכו ממך חתיכה ויבדקו במעבדה, איזהו, איזה פרוטאין עם כל מיני סונים של חומצות אמינו. מי שחושב שאת שניצל הוא פסיכופת. פסיכופת. הוא חמור. חמור לא יודע מה זה הוד. אני יודע מה זה הוד? בהי. בעין הוא יודע, כן. כשחמור שואל, רואה משהו, מה הוא שואל? מה אני ארוויח מזה? זה טעים לי? איזה אינטרסים? מה זה שווה לי? למה זה כדאי לי? ככה חמור מסתכל. אז אם חמור רואה פרק בתנ"ך, מה הוא בודק? יש לו קושיות, החמור שומע פה קושיות על תנ"ך. הוא לא עס, אומר, זה לא טעים, למה זה לא טעים? אבל אם אני לא חמור, אם אני מסוגל להיפגש עם סגב, אז זה דורש ממני, זה מעניין כמקומות אחרים, אבל ללמוד תנ"ך כמו שצריך שנזכה, זה להחיות את הקודש, זה להגיע ל... אנחנו הגענו לאדמה שאנשי התנ"ך מסתובבים עליה. אנחנו מהלכים על האדמה הזאת. זה קרה פה, בחברון, זה קרה פה, באזורים האלה. אבל אנחנו הגענו למקומות האלה, זה לא כי מספר לנו שאנחנו יכולים גם להגיע לגודל הרוחני, הנשמתי, המוסרי. אבל זה דורש עבודה קשה, לא פחות קשה מאשר המלחמה של צה"ל בעזה. מלחמה פה פנימה, מלחמה בתוך הלב. מלחמה בעיקר על האמון בעצמנו, על האמון שאנחנו מסוגלים. מה הייתה הקונספציה בכל עשרות השנים האחרונות? למה לא חיסלו את החמאס ואת החיזבאללה לפני 20 שנה? למה ברחנו מלבנון? כי היו מנהיגים שלא האמינו בעם ישראל. כי עם ישראל עבד קשה כדי שלא האמינו בו, אבל מנהיג זה מי ש... כמו יש בנימין הזה, רואה את עם ישראל. מתרסק לגמרי, הוא יודע שנקום מתחייה. הוא לא שואל האם, הוא רק אומר איך אני עובר לזה. למה לא שואל? אני זוכר שיצחק רבין אמר שהוא עשה את הסכם אוסלו בגלל שבמלחמת המפרץ, אז כל השכונה שלו ברחה כדי שטילים לא יפלו עליהם. הוא אמר, אין סיכוי, אין סיכוי. היה סרבנות, שמעתם כל מיני מילים כאלה? כשיש מנהיגים שלא מאמינים בעם הזה, לא כל אחד יכול להאמין בעם הזה. אז אנחנו קוברים את עצמם בתוך בור יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. אנחנו אמרתי לכם, הפסקנו להאמין בעם הזה משמחת תורה, נכון? לא מאמינים יותר בעם הזה. לא צריך להאמין, כבר רואים בעיניים את הכל. אתה צריך להאמין, כשלא רואים, משמחת תורה לא צריך להאמין. זה עובדתי, זה מוכח. יש גם איזה גיבור וצדיק ומוסר את הנפש ואחדותי. לא בתינופת של התקשורת. והפוליטיקה בחיים, בעם. אז זה התפקיד של התנ"ך. התפקיד של התנ"ך לספח מעט. התפקיד של התנ"ך זה אם את נותנת אמון בעצמך בתנ"ך, ביכולת שלך להקשיב לתנ"ך, את נכנסת לזה. ומנסה לגעת, ואם את מצליחה להיכנס תוך פרק, אז תראו, זה קורה אפילו בספר חול להבדיל. ספר מתח. קראת פעם ספר מתח? ואם אומרת לך, אבל הכנתי לך את החביתה של... הרימה רק עוד דקה, את לא יכולה, בגלל שאת... את בתוך הסיפור, נכון? ספר טוב כתוב בצורה כזאת שאת בכלל לא פה עכשיו. את עכשיו באיזה צוללת באוקיינוס ה... יש ספרי מתח כאלה, נכון? את בכלל לא זוכרת איך קוראים לך. את בעולם אחר. נכון? את מגיעה עייפה, עייפה. בסוף השיעורים בערב לתנימיה על החדר שלך, מוצאת איזה ספר עם 600 עמודים. את מה זה חיכית לו? ואת מתה מאיפה, את אומרת רק אני אקרא רק עמוד אחד, ואז את סוגרת ואת רואה שכבר נהיה בוקר. אז את לא היית את, את נהיית עכשיו באיזה כוכב אחר, אני יודע מה. נהיית מכשפה. סיום הספר זה מכשפות, לא? ואת במתח, ומה יקרה? מה את במתח? הכל שטויות, לא? סיפור טוב בולע אותך. אז אם סיפור טוב בולע אותך, היה יפה הגלות. אחרת הוא משעמם, נכון? סיפור שאת לא... שטויות. הסופרים הגדולים הרציניים מתרגשת וצוחקת וכועסת ונעלבת. אבל זה לא פייר. מה לא פייר? זה קשקוש. ספר טוב, לוקח אותך לפה, על אחת כמה וכמה. פה זה אמיתי, פה זה לא. פיקציה של הסופר. כשאת רואה סרט, את בדרך כלל רואה את הפסיכופתיות והסטיות של הבמאי. כל הראייה המעוותת שלו, איך הוא רואה את הרוע שבחיים, הוא מחדיר לך דרך סרט. אם הוא כישרוני, הוא עושה את זה טוב. את רואה בתנ"ך, את רואה את העולם, ודרך העיניים של הנביאים. הם מחדירים לך למוח שלך, ללב שלך, את כל המבט שלהם, את כל האמונה שלהם. להיות כמה דקות דבורה הנביאה, או להיות כמה דקות ירמיהו, או להיות כמה דקות דוד המלך, זה דקה אחת בחיים, זה כבר חיים אחרים לגמרי. את כמעט נהיית נביאה בעצמך. אם נצליח להבין פרק תהילים, לא פחות או יותר, לא בערך, שגם זה המון. אם נצליח להבין פרק תהילים בדיוק, אז וואו. להגיד פרק תהילים, מי ירצה אחרי זה לראות סרטים? מה זה מעניין בכלל? מי ירצה לקרוא? אם נדע, זה תפקיד של דור, תפקיד שלנו כולנו. לקחת את האותיות האלה. עם ישראל מלא הערצה, כתוב עזרא הסופר. למה קוראים עזרא הסופר? היה סופר את האותיות של תורה. באיזה ספר סופרים את האותיות? אין פסיכופת שסופר אותיות באיזה ספר. בספר הזה סופרים אותיות. מה סופרים? מה סופרים? יהלומים סופרים, אוצרות סופרים. הדברים הכי חשובים בסופרים בחיים, סופרים. אז עזרא הסופר אומר, בואו נספור קולות. עוד אחת מיותרת, עוד אחת פה, זה כבר... אם נותנים לך מידע, אז טעו באיזה משהו קטן לא נורא, אבל אם לא נותנים לך מידע, בואו נותנים לך סיפור, טעות אחת. הכל קורס, כבר לא הסיפור. אז לומדים לאט, לומדים לאט, לא בשביל ללמוד לאט בכלל, לומדים לאט כדי להקשיב, כדי לדלות, כדי להצליח לשאוב מתוך הדברים את מה שיש שם. אז זה פרק שאני חושב, זה פרק שמלמד הרמאות, זה פרק שמלמד איך לומדים, עוד כותבים. מה חבוי פה? זה מאתגר הרבה יותר, נכון. אבל לפחות מה הגעגועים שלי, מה אנחנו מנסים, מה אנחנו שואבים משם, זה אותיות, כתוב ששרפו את רבי חיים בן טרדיון, אז שרפו אותו בספר תורה עמו. כשהוא נשרף, שאלו אותו על מידה, מה אתה אומר, גבילים נשרפים, ואותיות פורחות, מכירות את זה? מה הכוונה שלו, למה הוא מתכוון? הקלף, האור של הבהמה נשרף, ומה קרה לאותיות? אותיות פורחות. מה זה אותיות פורחות? זה שתי פירושים בעברית. פירוש אחד שהם כמו כנפיים, יש להם כנפיים והם נפים ממעלה. מה הפירוש השני? אני מלמלא כותרת, נכון? שכל אות פורחת, נהיה כמו פרח. הוא רואה, שורפים אותו, שורפים את תורה עמו, והוא... האותיות האלה זה לא כתמי, הדבר האחרון שאפשר להגיד להם זה כתמי דיו. הדבר האחרון שמותר להגיד להם זה טקסטים, זה... התימות מוחלטת. הוא רואה שכל אות היא פרח, היא תנובה, היא אין סוף עושר, היא צבעים. לכל אות יש כנפיים. לכל אות יש... כוחות אלוקים אין סופים. אז אני לא יודע מה היכולת שלנו לחשוף את הדברים, אבל לרצות לפחות. אם אנחנו קוראים, אנחנו מגידים את זה. מה שמעתי לכם והאם שמוע, יש מצב שבנות אולי לא שמו לב לזה, קודם כל שיכול להיות שאמרו את זה 100 פעמים בחיים שלהם, נכון? למה אנחנו לא שמים לב? כי מראש אני אומר, הם בערך, מבינים בערך. אז אם מבינים בערך, אז זה לא שאנחנו לא מסוגלים, מראש אין תקווה. אז לא מצליחים לפענח, האם נצליח קצת יותר להגיד וואלה, אני רוצה פעמת. מי שאומרת את שירת הים, אבל יושבת על שירת הים, יושבת, עסוקה, מקדישה. אז כל מי שתגיד שירת הים, אז מה יקרה לה? תעבור בים. זה לא קל, אני לא רוצה לקרוא לכם סיפורים פשוטים. אבל זה התפקיד של הדור, לא סתם חזרנו לארץ התנ"ך. וכל פעם שנגיד קריאת את שירת הים, אז תחפשו תופים ומחולות בשביל לרקוד ביחד עם ים, בטח. ככה כוזרי אומר, מי ש... יש לכם פה כוזרי, בשלוף. אז ככה אומר בתחילת מאמר שלישי. אתם יודעתם מאמר שלישי? תודה, אבל ככה אומר על החסיד במאמר שלישי. אחרי כן מטיל החסיד על כוח הדמיון להעביר נגד עיניו, כי חיכו לי העניין לוקי מבוקש את המחזות הנהדרים ביותר, השמורים בנפשו, כגון מעמד הר סיני, ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה. הנזיר, הרב הנזיר לצהל, היה אדם מאוד עמוק, מאוד קדוש, מאוד צדיק, הוא חיפש רב, ואמרו לו, תשמע, רב פוק הגיע לפה לשוויץ, שמענו שהוא רציני, כדאי איך אני אפגש איתו. אז הוא נפגש אותו בערב, הם דיברו הרבה פילוסופיה, והנזיר אמר, וואו, רב יודע כוח ופילוסופיה, וזה אני יודע אצל הפרופסורים, לא מעניין אותי. הוא הגיע מאוחר, הוא אמר לו, תישן פה בבוקר נדבר. הוא ישן חדר ליד הרב. והבוקר, ככה הנזיר כותב ביומן שלו, הוא שמע את הרב קוק בבוקר, אומר, ברכת אחרי ברכות השחר, אומר את פרשת העקדה. וכשהוא שמע את הרב, הוא אומר את פרשת העקדה, הוא אמר, מצאתי רב. זהו, לכל החיים. מאותו רגע שהוא שמע אותו פרשת העקדה, הוא דבק בו לנצח, בעולם הזה, בעולם הבא. למה? כי פרשת העקדה, הרב זצ"ל היה אברהם אבינו, בחלק מהפסוקים. בחלק מהפסוקים הוא היה יצחק. קראו לו גם אברהם וגם יצחק, אבל לא בגלל זה. והרב הנזיר הצליח לשמוע כל בוקר, הרב זצ"ל היה... עולה להר המוריה. והתלמיד השני שכל כך דבק ברב זצ"ל זה הרב חרל"פ. היה תלמיד חכם גדול, הוא היה צריך לנסוע ליפו מסיבות בריאותיות, הוא היה בשבועות. אז אמרו לו, יש רב גדול, הלך להתפלל בכנסת שלו. ובשבועות בבוקר, כשמעלים את הראשון, את הכהן, אז לפני זה אומרים את הפיוט הקדמות מילין, פיוט בארמית שמדבר על התורה. וכשהרב חרל"פ שמע את הרב זצ"ל קורא את הפיוט הזה, אז זהו. אז עד עכשיו הם צמודים ביחד. אני אומר שהתלמידים הגדולים של הרב זצ"ל הם לא דווקו בגלל שהם שמעו איזה שיעור עמוק או דברים מאוד חכמים. הם בקשו איש כזה שהכניס אותם לתוך התנ"ך. בקשו איש כזה ש... שלימד אותם איך מוציאים מאותיות את מה שטמון שם. והם לא רצו לעזוב אותו, הם לא עשו טובה, הם לא יכלו לעזוב אותו יותר. אז איפה הרמח"ל נמצא? הרמח"ל נמצא במסילת שערים. אם נלמד טוב מסילת שערים, הרמח"ל מדבר איתנו מסילת שערים. זה לא איזה טקסט שהוא כתב, זה הוא. הוא שם את עצמו בתוך מילים. הוא לא חשב על חרוזים ושיר יפה. איפה המהר"ל נמצא? איפה? כל גדולי ישראל, הם לקחו ספר והם הכניסו את הנשמה שלהם בפנים. וכשאנחנו לומדים תורה, אז אם ככה ניגשים, ככה זוכרים, אם ככה מבקשים, זו המילה שחוזר, אז... איך ראיתי פה בכניסה, כתבו על הקיר, מאיפה? מאור החיים הקדוש, שזה שיר, שאם היו בני אדם מרגישים. בסדר, אנחנו לא מרגישים. לפעמים זה מרגישים שזה משעמם וקשה ומתיש, אבל זה אור החיים מדבר. איך אור החיים קורא לתורה שלו? אור החיים. זה לא תורה, זה אור החיים. כתוב על הלל שהוא עלה לערובה בשלג שם, אתם זוכרות? כתוב שהוא עלה כדי לשמוע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה באבטליון. מה הוא שמע? אתם יודעים מה הוא שמע? שהוא אומר לכם מה הוא שמע. שמע את אלוקים. הלל, כשהלל שמע את שמעיה באבטליון, שמע דברי אלוקים חיים, שמע את קדוש ברוך הוא, זה היה כמו נבואה. אז מי מרגיש את השלג ששומע דברי אלוקים חיים? כל השאר שמעו שיעור, מאוד חשוב, אבל... הגיע השלג, הלכו הביתה. ברכת השם, כל טוב.